יון ויאיר מדברים דוגרי.
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 אהבתי את זה.
כן, זה נשמע לסבב.
זה טוב, זה טוב.
אז שלום לכולם וברוכים לפודקאסט. בואו נערך דוגרי. פודקאסט שבו אני ויון מערכים
דוגרי.
יפה, כל הכבוד.
והיום יש לנו את לירון אלעד.
נכון.
מה קורה?
מהאמת מגניב.
כן.
באת אלינו מרחוק.
כן. וואו, וואו, פאקינג רחוק.
זאת רשמית.
היא הגיעה לפה עם הג'יפ, שנראה כאילו חשב, הגעת מ... איך הוא הפסטיבל הזה?
מידברן.
מידברן.
אל תגלו את כל הסודות. בואו נשמור להמשך.
זה רשמית, אבל האורחת הכי רחוקה שהייתה לנו בפודקאסט.
נכון.
האמת, אני רגילה להיות הכי רחוקה. בדרך כלל אני הכי רחוקה, חוץ מכשלו.
כן.
לא, אבל האמת שזה, העניין עם האוטו זה די מגניב, כי המשפט שאמרת ברגע שאמרתי את זה, זה אמרת, כאילו, זה היום-יום.
זה הרגיל, כן, כאילו, החול זה חלק, זה חבר, כאילו, זה חלק מהבית. אנחנו כאילו חיים איפה שהדיונות, אז אצלנו במקום לעשות גלישת גלים, עושים גלישת חולות.
אשכרה.
זה הסידור, כאילו, כן.
שנייה, יש כזה דבר גלישת חולות?
תבוא ותראה,
כן. אני עשיתי את זה בפירור.
אשכרה.
תתכונן לשטוף את האוטו אחרי זה. או להישאר, כמו ש...
כמו שאת עשית.
כן. כמו שבנו
על. לא נשקר, אני ואיר יותרנו לדבר לפעמים כאילו על, לפחות לי, על לצאת מהמרכז, למקום קצת יותר, לא יודע אם אפשר לקרוא למדבר פסטורלי, אבל למקום הרבה קצת פחות עיר, עם קצת יותר שטח.
נכון.
כן.
לא, החלום שלי זה כזה גינה וזה, עצים וכן, לא נראה אם המדבר זה נופל
לקטגוריה הזאת. המדבר זה ארדקור. כן, פסטורלי זה נשמע יותר כזה ציוץ של ציפורים וזה. המדבר זה ארדקור, זה כאילו זה הקשוח יותר.
כן.
זה הגרסה הקשוחה.
כן. זה שממה כבדה.
כן.
אז את בעצם גדלת במרכז, והחלטת לבוא לדרום.
כן, נראה לי שיהיה טוב עם כמה מילים, תציגי את עצמך ותספרי לכולם.
יאללה. אז אני לירון, ואני המייסדת והבעלים של דיינה לייף. גרה בקמיין, נשואה לאופר, יש לנו 5 ילדים, חיים במדבר, יש לנו משק חקלאי, יש לנו את חדר הפלאות, יש לנו עוד כל מיני דברים מעניינים נוספים שאנחנו עושים, וזה ממש ככה על רגל אחת.
כן, ממש כזה טיזר.
כן, בואו נצלול.
כן, אז זהו, נראה לי שאחד הדברים שמעניינים אותי בתיאר, זה המעבר לקמיין, המעבר דרומה, כי זה בדרך כלל כשאנשים יוצאים מאמריקה, אז הולכים מקסימום כזה ברשבע, אם ממש רוצים להתפרע. לעבור לגבול מצרים זה לא פשוט.
מה גרם לכם לרצות לעבור לשם?
אז החלום של אופר היה להיות חקלאי. לקח לנו זמן להבשיל לדבר הזה. אופר גדול ממני ב8 שנים, כבר עשינו דרך, כבר היינו ביחד זמן עוד קודם. ובאנו מתוך אמונה ותפיסה שחלום הוא צריך להגשים. גם כשזה אז עוד הרגיש הרבה יותר קשה מהיום. היום אנחנו כבר הרבה יותר מתורגלים, זאת מיומנות נרכשת בעיניי.
וואלה.
לדעת ליישם, כן, לדעת להגשים. לדעת להאמין שאתה יכול וגם לבצע. אז עברנו דרך ארוכה מאז, אבל עברנו באמת כי אופר רצה להיות חקלאי, וחיפשנו איפה בארץ אפשר לעשות חקלאות. זה לא היה קל, כי רצינו לבוא ממש ולהקים מאפס, והיו אז רק כמעט 2-3 מקומות בארץ שאפשר היה לעשות את זה. אחד מהם היה פתחת ניצנה.
מה הכוונה מ-0?
מ-0 זה אומר שלא באנו עם מיליונים מהבית, וגרנו לפני כן בבית זית. בבית זית, כדי להיות חקלאי, אתה צריך לרשת איזה משק שכבר פחות, שם כבר איך אני אגיד, הנכסים החקלאים שם הם כבר לא חקלאים באמת. הם כבר הולכים למקומות אחרים. אז חיפשנו באמת איפה אפשר להקים משק חקלאי אמיתי, וממש ליישב את הארץ במובן הזה.
וחקלאות במדבר זה, בתור מישהו שלא מבין בחקלאות, אפשרי, אלא אם כן יש לך איזה הידרופוני או משהו, זה משהו...
כמו שאופר אומר, כמו שאופר אומר, זה כמו רכבת הרים. א', אנחנו מגדלים עגבניות שרי, אני אגיד.
אשכרה.
מאז שהגענו, אנחנו נגיד, אנחנו 17 שנים בקמיין. אני רק אגיד עוד רגע, בהתחבר למה ששאלת יאיר, אנחנו, כשהגענו בהתחלה, וידענו כבר שאנחנו רוצים לבוא, ומה שנקרא ליישם, ליישם את הקלף,
כן.
אז הגענו פעמיים לקמיין, ובהתחלה אמרתי לאופר, אין מצב שאנחנו יכולים לגור פה, כאילו זה לא יכול להיות בכלל, לא דמיינתי את זה, אני גדלתי במרכז, לא יכולתי לדמיין שאני הולכת לגור בנגב, ולא דמיינתי שזה הולך לקרות. כלומר, לא יכולתי לראות את זה, לא היה לי תרחיש כאילו בעיניים. ואז הגענו אחר כך עוד פעם, ומשהו פתאום התחבר. ואני חושבת שגם אני חושב שגם חלק מהרכבים שהתחברו זה האומץ, לעז,
כן.
לעשות את זה. כי זה לא מובן מאליו.
ממש לא.
ככה הבנו תוך כדי תנועה וגם בדיעבד. אני זוכרת עצמי מסתובבת בכיכר של המושב ואומרת, אוקיי, לא, זה לא שלי. ואז עוד פעם, לא, זה לא שלי. ואני יכולה להגיד לכם שהיום, אחרי שאנחנו כבר 17, עוד מעט, בדרך ל-18 שנים בקמיין, החיים בנגב הם ממש חלק מהגדרת הזהות שלי. לא הייתי משנה גרגיר חול מה... אם אנחנו מדברים על חול, אז יישאר במוטיבים. כן, וגם לגדל ילדים. נולדו לנו, כל הילדים שלנו נולדו כבר בקמיין. אז... זה ממש חלק מתפיסת זהות, ואני הרבה פעמים מספרת שלחיות בקמהין עבורי, זה ממש, בחוויה שלי יש לנו שלושה, לי בכל אופן, ממש שלושה מעגלי שייכות. אחד זה המועצה האזורית שאנחנו גרים בה, שזה רמת הנגב, וממש אני, אנחנו נוסעים הרבה, כאילו הנסיעה הרגילה זה שעתיים, בדרך כלל,
וואלה, כיוון, כן,
זה בשוטף, כאילו, אני יכולה לנסוע למרכז, לא יודעת כמה פעמים בשבוע, לרוב מחברת, אבל הנסיעה obvious, כאילו זה שעתיים.
כן.
תורף.
וצריך הרבה להגיע למרכז, כאילו?
כן, סביב העשייה, כן. אבל זה מגניב, כאילו, אני מאוד אוהבת לנסוע, ואני מאוד אוהבת לחזור, כאילו, זה ממש כיף לחזור הביתה.
כן.
יש הרבה ערך בלהיות כאן במרכז, והרבה ערך בלחזור הביתה.
כן.
אז כשאני רואה את השלט שכתוב עליו רמת הנגב, אז אני קודם כל יודעת שהגעתי הביתה. יש לי עוד 40 דקות נסיעה עד הבית. אבל הגעתי הביתה. כן, אז זה אחד. ואז כשאנחנו נכנסים, מגיעים לאזור פתחת ניצנה, שזה אזור שהוא הרבה יותר מרוחק. זה לא אזור שמגיעים אליו בדרך כלל במכוון, אלא צריך לרצות, צריך לבוא במכוון אליו, לא עוברים על הדרך. אז פתחת ניצנה כבר אני יודעת שהגעתי הביתה. ואז אני נכנסת בשער של המושב, בשער הצהוב, כזה. אז אני נכנסת לשער, למושב, ואני שוב יודעת שהגעתי הביתה, ועדיין לא הגעתי הביתה. ואז אני נכנסת באמת הביתה. וזאת התחושה. כאילו, התחושה הזאת של בית ושל שייכות, ובאמת, יש משהו בנגב, בנגב בעיקר, אני לא יודעת מקומות אחרים במדבר, אבל יש משהו בנגב ובמרחב שבו אנחנו חיים, שבתחושה שלי... דווקא בגלל שיש הרבה ריק, כביכול, זה מאפשר לייצר הרבה דברים חדשים.
אני יכול להבין.
יש הרבה אלטרנטיבות שאנחנו רוצים ויכולים לייצר, כי חלק מהבחירה שלנו לבוא לגור בכזה מקום. אמרתי לאופר, גם אם אנחנו באים, גם אם אנחנו באים לחיות בקמיין, וזה, ו100% כאילו מהאזור, כאילו זה ייתן לנו 100% ממה שזה יכול לתת, גם אם זה יהיה סתם 40% מה שאנחנו צריכים, זה לא מספיק. ועשינו עסקה, זאת אומרת, אנחנו הסכמנו מראש שאנחנו, גם כשלא יהיו לנו אפשרויות בחירה, אנחנו נייצר אותן. ואנחנו כל הזמן עושים את זה.
וואלה, זה מדהים.
אז שם.
זה ממש מרגיש לי, דיברנו על זה פעם באיזה פרק, שהעניין הזה של הרגע שאני אקרא לזה, אין לך גירויים וקצת משעמם לך, אז המוח עובד יותר טוב ולא מתעסק בלמצוא חנייה באמת בתכלס.
כן, ממש.
כן, שהלכת לסיני, דיברנו.
כן, בדיוק.
אז וואי, זה לגמרי, לגמרי זה.
יצא לי בדיוק לאחרונה לדבר עם מישהו שאני מאוד אוהבת, היי אדר, שסיפרה לי שאצלם בשכונה, אז שוב, היא גרה במרכז, אז יש להם קבוצת וואטסאפ של למצוא חנייה. כאילו מי שמפנה חניות וזה.
וואו, כן.
אז אמרתי לה, וואו, בחיים לא הייתי מעלה על דעתי כזאת קבוצת וואטסאפ. אצלנו למשל יש את מוניות פתחת ניצנה, שזה כל מי שיוצא וכאילו נוסע וחוזר, ויש מי שצריך לנסוע למקומות, אז אצלנו זה ככה.
אוקיי.
אז הסכמנו שכל אזור והסיפור שלו, כאילו.
וואו, לגמרי. האמת שאני עכשיו בדיוק עברתי לאזור הזה בגבעתיים, אבל לפני כן גרתי ביד אליהו, שזה פה ליד. עכשיו, זה הגרסה מיני מיני לייט דייט, שכאילו לעבור לקמיין, מבחינת כאילו הבלגן של תל אביב, כי כשאתה מדבר עם מישהו שגר במרכז תל אביב, אתה אומר, מה, הצד שני של איילון, זה רחוק, אין שם כלום וזה.
אני מכירה, תאמין לי.
באיזשהו מקום אמרתי להם, כן, אני לא שעתיים, אבל אני רבע שעה, באופניים מכל פינה, ואז אחרי זה אני בא הצד הזה של איילון, ופתאום שקט לי ונחמד לי.
כן.
וכאילו, שוב, לא שקט כמו מדבר.
כן.
אבל חלום שזה באמת, לעבור לגור באיזה מושב או משהו, שאני אוכל לבוא לבגן כשצריך, או כשאני רוצה. ואז, כמו שאתה אומרת, התחושה של להגיע הביתה אחרי זה, זה פשוט כזה.
כן, זה זן.
טוב, זה מדבר, נדבר על הזן עוד רגע. במדבר הזה אני עדיין רואה הרבה קומות. כאילו, זה מדבר רחוק, המדבר של גבעתיים. כן, זה...
כן, אני אחר כך עכשיו מתחיל ללמוד אותו ולהתרגל אליו, אבל...
כן, אבל אני מכירה, אני יודעת, אנחנו עובדים הרבה עם אנשים שחיים במרכז, ואני מכירה את ההרגשה הזאת, אני אומרת להם, טוב, אז אני נוסעת שעתיים, ואני מגיעה בקטנה, כאילו, ו... אני מכירה.
כן, כן.
איפה גרת כשגרת במרכז?
גדלתי בבני ברק, החילונית. שואלים אותי אם יש כזה דבר פעם,
כן,
היה כזה
בדיוק.
דבר.
בדיוק, מה שבאתי לשאול.
היום כבר לא.
כן.
אמא שלי עדיין גרה פה קרוב, באזור רמת גן. ואחר כך עברנו לשואם, אז הסיפור השתנה. ומשם כבר הכרתי את אופר, ואחר כך עברנו לבית זית, אז כאילו עשינו ככה...
לאט לאט את הדרך למטה.
עשינו, זהו, דייקנו. אתה יודע, הרבה פעמים שואלים אותי, איך זה לגור כל כך רחוק מהמרכז? ואני ממש מרגישה... שאיפה שאנחנו חיים, שם המרכז שלנו. וזאת הרגשה מדהימה, כי בחרנו לחיות חיים שהם, שהבית הוא המרכז. זאת אומרת, גם הבחירה של אופר, הוא הרבה פעמים מספר את זה, וכיף לשמוע לא רק נשים שמדברות את זה, אבל גם גברים שמדברות את זה, על הרצון, השאיפה העמוקה, באמת לגדל ילדים ובית ומשפחה ביחד. זה נורא משמעותי.
כן.
וגם להקים את העסקים. זאת אומרת, כל העסקים שלנו קורים אצלנו, ליד הבית או בבית, חוץ מדני לייף שהוא כבר, הוא נולד אצלנו בבית והוא כבר, הוא כבר לא פיזי, הוא כבר הרבה יותר רחב.
כן.
אבל זה נולד בעקבות זה שהעשייה שלנו ומרכז החיים שלנו, הוא אצלנו בבית.
כן.
וזה מדהים. ויותר מזה, גם אנשים מגיעים אלינו. זאת אומרת, מצאנו עם הזמן שזה מעניין אנשים אחרים, ומתוך זה זיהינו ש... זאת אומרת, רק מתוך זה שהתחילו לבוא אלינו אנשים,
כן.
הבנו שזה אולי לא מובן מאליו.
כן. כן. באמת שהעובדה שלפני שאני הגיע לדין הלייף, העלית את העניין של ילדים, ואני וער בשנים בחיינו שזה כבר כאילו בראש שלנו, כן. של אולי ילדים בעתיד הקרוב.
כן.
ואחד הדברים שאני חושב, כשאני חושב על להתרחק, אני חושב שזה הרבה יותר בשבילי.
כן.
אבל אם עכשיו אני רוצה שיהיה לי ילדים, במרכז למשל יש להם הרבה יותר, לא יודע, נגיד, הזדמנויות ללימוד, לתעסוקה, לחוגים,
המשפחה
פה. אנשים, משפחה פה וכאלה.
כן.
אז את לא מרגישה שאולי במדבר זה קצת אולי יש סיכון לגדל או לחינוך או לניסיון של הילדים, ניסיון חיים, או שזה, מה שאני חושב בראש זה שונה לגמרי?
זאת שאלה חשובה.
כן.
ואני אגיד שזאת בחירה. זאת בחירה, אני חושבת, בערכים אחרים. אני אסביר. כשדיברתי קודם על לייצר אפשרויות בחירה, אז אני יכולה להגיד לכם שבתוך התהליכים שעשינו, רצינו לייצר עוד אפשרויות בחירה, ואז היינו שותפים בהקמה של גן, אחר כך בהקמה של בית ספר, והיינו מעורבים בתהליך של הקמת התיכון אצלנו בתוך המועצה.
וואלה.
זאת אומרת, יש משהו שאתה הופך להיות הרבה יותר אקטיבי בדרך שבה אתה מנהל את החיים שלך, אתה לא רק בוחר מתוך אפשרויות הקיימות, שזה הרבה פעמים יותר נוח. זה קל. זה קל כי יש לך, זה קל ולא קל, אוקיי? כי זה לפעמים כאילו הפומו מטשטש את החוויה הזאת. אבל יש משהו בחוויה שלי כשאתה מייצר תפיסה, אתה מבנה תפיסה, אתה תורם למרחב שבו אתה חי, אז יש שם ערכים מוספים שעבורי הם הרבה יותר מעניינים, כי אני ממש מרגישה שאני חלק מהמרחב, והמרחב שבו אני חי הוא חלק ממני. וכן, אני מודה, לפעמים הייתי רוצה שיהיו לי עוד אפשרויות שלא קיימות אצלנו, כי המועצה שלנו, אני רק אגיד, רק לסבר את האוזן, היא המועצה הכי גדולה בארץ מבחינת השטח שלה. 22% בערך משטח מדינת ישראל, זה רמת הנגב. אולי אני טועה, תסלחו לי, אבל זה הסדר גודל. וזאת המועצה הכי קטנה כמעט בהתייחס למספר התושבים ביחס לשטח. זאת אומרת, כמה בתי ספר כבר אפשר לייצר בכזה מרחב של... כמה אלפי ילדים, כאילו זה, כן. זה מה ש... אז כן, הייתי רוצה שיהיו לי עוד אפשרויות, ומצד שני, זה ערך. זאת אומרת, בחרנו שהדרך שבה נוכל לחיות, שהם הולכים יחפים וחיים, כאילו חיים של עצמאות בתוך המרחב שאנחנו נמצאים בו, זה עדיין שווה את זה.
לגמרי, כן. אני יכול לגמרי להבין, ממש יכול להבין.
כן, כן. גם מה שאמרה זה נכון, זה פשוט ערכים שונים, יש פה קצת תחושה של פומו, כי זה מה שאתה מכיר וזה מה כן. שאתה יודע. אבל ברגע שלפחות אני יצא לי להכיר בכל מיני שלבים בחיים שלי, אם זה בצבא או בג'ו-ג'יצו עכשיו וכאלה, אנשים שהגיעים מקומות לא קונבנציונליים כזה, כן. לא כזה תל אביב, רמת שרון, רעננה וכאלה, כן. שפשוט בגלל שהם גדלו במקום שהם היו צריכים הרבה יותר פרואקטיביים, אקטיביים, יזמים, מאז גילה הרבה יותר קטן, אז הם כבר גדלו עם ערכים, שזה לא כאילו המתמטיקה, הביולוגיה של הבית ספר, אבל ערכים שגרמו להם להיות הרבה יותר עצמאים ויזמים, בעולם שכרגע פה, זה הרבה יותר שווה מאשר הציון שלך בבית ספר. אז תכלס, זה נשמע הרבה יותר רגיוני.
אני גם אגיד, אני אגיד שני דברים. אחד זה, אני רוצה לדבר על הרב תחומיות, זאת אומרת, ברגע שאתה לומד לנהל את עצמך בכמה מרחבים במקביל, לצורך העניין הבית ספר שאנחנו, שהקמנו ושאנחנו שותפים בו, בית ספר ברוח מונטסורי. אז כל המהלך של למידה בניהול עצמי, הבית ספר שלנו הוא קהילתי סביבתי ברוח מונטסורי, בית ספר בוסתן במדבר.
אין לי מושג מה זה מונטסורי.
אז אני אגיד שאחד אחת מחוויות הלמידה המשמעויות בלמידה המונטסורית היא למידה בניהול עצמי. זאת אומרת שאין לך רק שיעור, כמו שאמרת קודם, לא יודעת, ביולוגיה, היסטוריה, whatever.
כן.
אלא אתה מתנהל בתוך מקצועות הליבה, ואתה מנהל את הזמן שלך. זאת אומרת, הילדים יודעים מכיתה א', הם לומדים ורוכשים מיומנויות, איך להתנהל בתוך המרחב, בהמשך, בתוך העולם, ויש להם כלים לנהל את עצמם ולנהל את תהליכי הלמידה שלהם. זאת אומרת, הלמידה קורית בצורה אחרת, הם רוכשים ידע דומה או יותר לפעמים ממקומות אחרים שבהם לומדים, אבל חוויית הלמידה היא הרבה יותר עצמאית, היא הרבה יותר בתחושת שליטה, ואתה פשוט לומד לנהל את עצמך. אז זה חלק מהעניין.
ממש מעניין.
ואפשר להרחיב על זה, אני לא יודעת אם נגיע לכאן, אבל רק עוד משפט אחד ללכת אחורה, ואז אולי נמשיך משם. רק עוד לגבי העיר והמושב והאזורים האלה, שבתור מי ש... זאת אומרת, גדלתי במרכז עד גיל 18, אני מכירה את תל אביב, אני מכירה את המרכז, ויש לי מין תחושה כזאת, מעבר זה שכמו שאמרתי קודם, אני כל פעם מרגישה את הרגישה שאני חוזרת הביתה, יש משהו בעיר, בחוויה האישית שלי. אני יודעת שזה סובייקטיבי לגמרי, ולא יודעת, אולי אחרים יזדהו ואולי גם ממש לא, אבל בהרגשה שלי, דווקא בגלל שיש פה כל כך הרבה, כאילו, האופציות הן כל כך רבות.
אתה הולך לאיבוד.
כן, מעבר זה שאתה הולך לאיבוד, שום דבר הוא לא באמת שלך.
וואו,
לגמרי.
תקשיב, זה מה שדיברנו בדיוק עם מיתר. מיתר זה אבי, זה מישהו שגם הייתה עורכת פה, ואחד הקטעים הכי פופולריים שלה בכל הרשתות, זה בדיוק כשהיא מדברת.
כן.
על זה.
כן.
מדברת מבחינת דייטים, אבל...
כן.
כאילו, זה בדיוק זה.
כי אתה, בסופו של דבר, מה אנשים רוצים? רוצים להרגיש שייכים.
כן.
לא משנה, במה אנחנו כן. עושים. ויש משהו כשאתה מרגיש, כשאתה בא למקום, ואתה יודע שיש לך חלק... שאתה יכול לתרום לו, שאתה יכול לפתח אותו, שאתה יכול להרגיש שהוא גם שלך, שאתה לא רק שלו.
כן.
יש בו משהו, איזשהו איזון הדדי, אני חושבת במובן הזה. ואני לפעמים נהנית מהניתוק הזה, כי שוב, יש בו ערך, יש בו כאילו, לפעמים זה מגניב, כאילו... כן.
כמה אנשים אתם בקמיין? משפחות, לא יודע.
כל פתחת ניצנה זה 200 משפחות. המושבים, כאילו באזור, הם סביב 45 משפחות בממוצע.
וואו, אתה כאילו מכיר את כולם.
כן. בערך שני בניינים פה, כאילו.
רק לי מתנגן לשיר של צ'ירס בראש. Where everybody knows your name. לא?
לא. כן. לא מכיר.
כן,
לא מכיר?
לא.
בטוח מכיר. זה כזה, על יתרונותיו, מה שנקרא לטוב ולמוטב, אז כזה.
וואו, תקשיבי, את מחרת הזה נפלא. אם עד עכשיו תמיד כזה רציתי לבוא לאיזה מושב במרכז, בצפון, בזה, אז לגמרי נפתח לי המרחב.
ויש לי רק שאלה אחת, כי היא ממש מעניינת אותי על זה, ואפשר אחרי זה להמשיך, אבל באמת, הדבר הכי ש... זה כמו, אני מרגיש שלעבור לקמיין, זה קצת כמו לעבור לחול, בצורה מסוימת. איך זה באמת עובד, כי נגיד, בשיח של האם לעבור לחול, או האם לעבור למקום רחוק יותר, השאלה שתמיד עולה זה הסבא והסבתא.
כן.
איך... החלק הזה נמצא, כי זה קושי שהוא די רציני.
כן.
במחירים של קמיין, יש לך כסף לשים על חדר הורים נוסף, שיהיה לך, הם יכולים להגיע, לישון שם, סתם.
אני רוצה להגיד שכן, ואני רוצה לומר שלא פחות קשה לחיות בקמיין או בפתחת ניצנה. הרבה בירוקרטיה סבוכה, מאתגרת, לא מקלה בכלל.
וואלה.
בצער אני אומרת את זה. בצער ובכאב.
מה, בשביל להתקבל?
בצער ובכאב. לא, בשביל לבנות בית. אתה רוצה לבנות בית. זה כל כך מורכב. ולא בגללנו. בסדר? אז אני לא אכנס לזה, אבל אני כן אגיד ש... שוב, במסגרת המחירים שאתה בוחר לשלם, אז חלק מזה זה חלק מהמחירים. כן, הם באים יותר. כאילו, זה חלק מהדבר. לנו למשל יש סבא וסבתא במרכז, וסבא וסבתא בבאר שבע. אז שוב, זה מפצה כאילו, אני באה לפה, אני יכולה לישון פה, אנחנו צריכים משהו קרוב, אז יש סבא וסבתא כאילו בבאר שבע, אז זה נוח. אבל יותר מהכל, כמה שזאת מילה כאילו, שאנחנו כל הזמן בשיח, עופר ואני, על המונח קהילה, אוקיי? אם זה כבר כאילו שחוק מרוב שימוש, או שזה הדבר האמיתי, אבל בסופו של דבר חלק מהרווחים שאתה מקבל או מרוויח, כשאתה חי בכזה מרחב, זה באמת הקהילה. זאת אומרת, אתה לא תמיד חייב את סבתא וסבא.
כן, אשכרה.
כי הילדים הם גרים ביחד, ואמרנו קודם על הטוב והמוטב, שאתה מכיר את כל הזה, אז האחים מכל הם כאילו בקרוסים, הוא מכיר את זה ויכול לשמור על זה.
יש מה כמו קיבוץ כזה.
אז כאילו, כן, זה אותו דבר. אז יש בזה משהו מאוד מאוד נוח בסופו של דבר. אז זהו.
כמו שאמרת כזה בקבוצת וואטסאפ, שכאילו אתם סוג של דואגים אחד לשני להסעות, אז גם כזה מבחינת היעדים וכאלה.
יש קבוצת וואטסאפ של כל הפתחה, יש קבוצת וואטסאפ של המושב, אז כאילו הכל קורה בקבוצות, וגם כמובן לא רק בקבוצות, אבל יש עוגן כאילו שהוא דומיננטי. כאילו אי אפשר להתעלם ממנו. אז הוא פיצוי הולם לפחות כאילו...
אתה מבין שזה למשל ערך שאני מרגיש שאפילו בשנות ה-90 כשאני ואתה גדלנו בנתניה, היה משהו כזה של קהילתיות בשכונה שאני ואתה גדלנו בה,
כן.
שהיום כבר לא קיים. כאילו לא קיים, כבר לא שם, ולא איפה שאני ואתה גרים. העניין של שכונתיות, אתה מכיר את השכנים, אני והוא גם בשכונה, שלפחות אז, לפחות איפה שאני גרתי, היה כזה מלא בתים פרטיים, אבל כאילו היו כזה, כולם פתוחים, אתה כזה, יש את הדשא ויש את הבית, אין לי איזה חומה, אולי איזה אחד איזה גדר, וזהו. היום כל אחד עם חומות, וזה, וכאילו סגור, אתה לא רואה כלום. אז היה קצת את הרבה יותר אווירה של מושב. עכשיו זה כאילו סגור לגמרי, אז אני מרגיש שהרבה זמן, מאז שאני עברתי את כל הדירות, חסר לי התחושה הזאת, של כאילו אתה מסתובב, אתה מכיר את האנשים, הקהילתיות, טרייב, המשפחה, מה שזה לא יהיה.
שהבית הוא לא רק בבית, כאילו הבית יכול להרגיש גם כמעט בית אצל השכנים,
כן, כן.
אני מבינה את
הרגישה. בדיוק, הרבה אנשים פה מנסים למצוא את זה במשרד, בעבודה, אבל זה גם לא באמת, כי אתה גם יכול להיות מפוטר מעבודה כל שנתיים, שלוש, חמש, וגם זה בוסים שלך, כמה שתהיו חברים או לא, זה מה לעשות, אז כן, זה משהו שקצת אני מרגיש שנעלם במרכז, הרגישה הזאת.
וואלה, עשית חשק וסקרנת. יאללה, שנדבר על הפרויקט,
כן.
על מיזם.
על הדיין הלייף.
כן, כן, יאללה.
כן, קדימה.
צפרי לה, כמו שהצגת את עצמך, תציגי את המיזם.
אז אני אספר, אני אתחבר אולי לנקודה שבה ממש עכשיו היינו, ואני אתחיל ממנה, ומשם ככה נתפתח.
יאללה.
אז, טוב, אז אמרתי קודם, יש לנו משק חקלאי, אנחנו מגדלים עגבניות, ובאמת, עם הזמן התחילו להגיע אלינו מבקרים. מכל מיני סוגים, קבוצות שהתחילו להגיע אלינו למשק החקלאי. לפני 8 שנים בערך הקמנו את חדר הפלאות. חדר הפלאות זה בעצם מוזיאון חווייתי אינטראקטיבי שהקמתי בעקבות אבא שלי.
כן.
אבא שלי היה צלם טבע, הוא היה אספן. גדלתי בבית מטורף עם עשרות אלפי פריטים מהעולמות השונים של הטבע. ביולוגיה, זואולוגיה, גיאולוגיה, כל מיני לוגיות כאלה שהיו אצלנו בבית. ובעצם רק אחרי שאבא שלי נפטר, נחשפתי למושג שלא הכרתי עד אז שנקרא חדר פלאות, ולמדתי אז, וכמובן לימים מאז, משם, שבעצם חדרי פלאות היו מושג שהיה בתקופת הרנסנס, אז היו אנשי אצולה ומדע וחוקרים שאספו כל מיני פריטים מיוחדים מהטבע, אוספים אקלקטים מכל מיני תחומי ידע ותוכן, זה היה יכול להיות פרפרים, פוחלצים, צדפים, יצירות אמנות, כל מיני כאלה. וחדרי הפלאות אז ממש ייצגו את הסקרנות והחקר והגילוי ושאלת השאלות והלמידה אוטודידקטית ובעצם את הרצון להתעניין בעולם. והרב תחומיות אז היא הייתה חלק מהסיפור. קיצר, בזמן השבעה הגיעה לה שכנה שמתעסקת באומנות וסיפרתי לה על האוספים ועל הבית של אבא שלי ועל זה שאני רוצה להקים מוזיאון. זה היום אחרי שהוא נפטר.
כן, שאבא שלך אמר כזה, אם אני אוהב את זה כנראה זה יהיה קולקציה. משהו כזה.
כן, זה אחד מהם, כן. ואז היא שלחה לי לינק ממש הכי פשוט של ויקיפדיה, ונכנסתי וקראתי, וראיתי כמה תמונות, ופשוט, אני זוכרת את התדהמה, פשוט נפלה לי הלסת.
שאמרת זה?
כשהבנתי שכן, כל החיים גדלתי בתוך חדר פלאות אמיתי. כמו ברנסנס, ממש.
מעניין.
אז זהו, אז אני יכולה להמשיך לדבר על חדר הפלאות עוד הרבה, כן. אני רק אגיד שבאמת, אני עושה את זה ככה גם בשיח עם המבקרים, שחדרי פלאות בעיניי ממש מייצגים את הממשק בין מה שהיה בעולם הישן אל מול העולם החדש, הרב תחומיות, הרב גוניות, היא מבחינתי גם בהרבה מובנים היא מייצגת את היזמות, זאת אומרת, להיות יזם זה כמו להיות האספן של חדר הפלאות, ששם אתה בעצם מחבר דברים שכאילו לא קשורים אחד לשני, אבל ביחד נוצר איזשהו משהו, שלם כן. שהוא חדש, זאת אומרת, נוצר שם איזשהו אפקט וואו,
כן.
מאוד מאוד משמעותי. אז אני יכולה לדבר עוד יומיים על חדר הפלאות, אבל נגיד שאני מסגר את זה כאן כן. רגע. אז גם בחדר הפלאות אירחנו הרבה מאוד אנשים ומבקרים בשמונה שנים האחרונות. אני אגיד שאני מגיעה מעבודה סוציאלית, אז בתואר השני חקרתי את הקשר בין התפיסה של המימוש העצמי להתייחסות למוות, אז ריאנתי אנשי דורות השח, השתמשתי בסיפורי חיים, וככה למדתי שסיפורי חיים ממש הפכו להיות כלי שממשיך ומלווה אותי כמעט בכל מה שאני עושה. ואמרתי לכם שיש לנו 5 ילדים, בקיצור, עם הזמן, חוץ מהקבוצות שהתחילו לבוא אלינו, זאת אומרת, שהגיעו אלינו בעשור וחצי האחרון, נניח, פשוט התחילו לבוא אלינו אנשים פרטיים, שעניין אותם לבוא ולהיות לצידנו.
מפה לאוזן כזה?
כן. בהתחלה זה היה מעגל ראשון, ואחר כך שני, ואחר כך שלישי, ואחר כך זה כבר הפניות של, רגע, הוא רוצה, הוא מחול, רוצה רגע לבוא ולראות איך חיים בנגב, כאילו כאלה. וכמובן ישראלים. והבנו כמה דברים. זאת אומרת, קודם כל הבנו שמעניין אנשים להיות איתנו, להיות לצידנו, וממש לראות את הדברים דרך העיניים שלנו, בהרבה מובנים. והבנו תוך כדי ש... דיברנו על זה קצת קודם, הבנו משם, דרך השיקוף הזה, שהדרך שבה אנחנו חיים, כנראה מעניינת אנשים אחרים.
כן.
אז ממש גדלנו בתוך הדבר הזה. עכשיו, אני נמצאת וחשופה להרבה אנשים אחרים שהם מאוד מעניינים, כי אנשים הם הדבר שתמיד הכי עניין אותי כל חיי.
עובד סוציאלית.
כן, זהו, ככה נהיה. זהו, אז באמת... פתאום נפל לי הסימון, זאת אומרת, אופר ואני, אנחנו ביחד בכל מה שאנחנו עושים, ופתאום אמרתי לאופר, רגע, פשוט זה הדבר, כאילו, אנשים מעניינים אנשים, זהו. ומשם זה נולד, משם נולדה הפלטפורמה שלנו, A Day in a Life, ו-A Day in a Life זאת פלטפורמה שהקמנו שמחברת בין אנשים, היא מחברת ממש כמו שעשינו, כמו שהיה אצלנו בבית, היא מחברת בין אורחים ומערכים מכל העולם. התחלנו בארץ, בהמשך נגיע לחול, ואנחנו ממש בונים אותה כפלטפורמה טכנולוגית, פלטפורמה בינלאומית. אז A Day in a Life מחברת בין אורחים ומערכים מכל העולם, ומאפשרת לאורח, או אורחת, שיכולים להיות מכל מקום, לבחור כל מערך. מכל עולם תוכן, מכל תחום עיסוק, מכל סגנון חיים, ולהצטרף למערך, ליום בחיים שלו, ולחוות איתו ממש את הדבר האותנטי, ממש להצטרף אליו. אתה לא רק עושה, אתה לא רק שומע על הדבר, אתה עושה איתו את הדבר, ויש בזה משהו ממש מגניב.
לא, לגמרי.
מרגש, פותח את הלב, פותח את הראש.
זה לגמרי נוגע באחד היצרים הכי בסיסיים של האדם, שלפחות ממה שאני למדתי עם השנים, שזה נקרא לזה מציצנות. אוקיי? יש, פעם ראשונה שנחשפתי למושג הזה, זה בקולנוע, שאמרו לנו, כאילו, הסיבה שאנשים אחד, כאילו, פסיכולוגיה טובים קולנוע, זה עבודה של להציץ לחיים של מישהו אחר.
כן.
ואז אתה גם שם לב לזה בפודקאסטים. אני ואיר ממש אוהבים פודקאסט בשם Mind Pump, סבבה? ואחד הדברים שאיר אומר לי זה שיש את החלק שמדברים על כושר, ויש את החלק שמדברים על החיים שלהם. זה הכי מעניין.
זה כאילו פודקאסט על כושר, אבל תמיד בחצי שעה הראשונה לפחות, הם מדברים על החיים
שלהם. אם לא שעה ומשהו.
על הילדים שלהם, על הדברים הצחיקים שקרו להם, על דברים, כאילו, כל דבר.
כן, וזה החלק הכי מעניין. או כשאתה יודע, פתאום אתה שומע, וואי, אתה לא מבין מה קרה לזאת במשרד, וואי, ספר לי, כאילו, העניין של להיכנס לחיים של אנשים אחרים, זה אחד הדברים. אז את פשוט נותנת את האופציה, לא סתם לשמוע או לראות. זה אשכרה להגיע ולחוות עם הבן אדם הזה יום בחיים שלו.
נכון.
מבחינתי זה מרתק.
נכון, וחשוב לי לחדד משהו, וטוב שדיברת על זה, כי עשינו דרך, גם כפלטפורמה, אפילו בתהליך המיתוג, שניסינו להבין איך אנחנו בונים את מה זה אומר, זאת אומרת, מה זה החוויה, מה אנחנו, בעצם מה שאנחנו מציעים זה מפגש בין אנשים. ואני מכירה את המילה מציצנות, והבנתי שזה איזשהו יצר פנימי של אנשים, אבל אנחנו רוצים לא לתת מענה דווקא למציצנות, כי אנחנו, אתה לא צריך להציץ, זאת אומרת, אין שם חור של דלת ש... כלומר, מתי אתה צריך להציץ? אתה צריך להציץ כשאין לך גישה.
כן,
נכון. אין לך כניסה.
אז פה יש לך גישה.
וכאן בעצם אנחנו פורסים שטיח אדום, ואומרים לך, וואלה יאיר, וואלה יון, אתם יכולים לבחור כל בן אדם שמעניין אתכם, שנמצא איתנו בפלטפורמה, ויש לכם הזדמנות פשוט, הוא פותח בפניכם את הדלת. אין, לא צריך להציץ אפילו.
אתה יכולה לתת דוגמאות?
זאת הזמנה, זאת ממש הזמנה.
תצטרף במקום תציץ.
כן, פשוט, כן. פשוט בוא, יש לך את ההזדמנות פשוט להיכנס ו... כן. ולהיות איתו.
אין, תחשוב, אני ואתה עכשיו התעניינו על מה זה חיים בדרום, אחים שלי יום אחד מצטרפים, זה החיים בדרום.
מישהו מתעניין במה זה להקליט פודקאסט. בואו.
למשל, כן.
יש לך דוגמאות לדברים ש...
אז הנה, בוא נשאר רגע בלהקליט פודקאסט, בסדר? כן. או בליצן הרפואי שבדיוק עכשיו ככה מישהו דיבר איתי עליו. אתה במקום, או בנווד הדיגיטלי, בסדר? במקום, אתה יודע, לשמוע הרצאה או לשמוע אותך בהקלטה על איך אתה עושה את הדבר ואיך אתה חי את הדבר, אז יש לך הזדמנות פשוט להגיע לבן אדם, נשאר עם הליצן הרפואי, בסדר? כי זה נשמע לי רעיון מעניין. או הרופא, או המדען, או לא משנה, או מי שיש לו פודקאסט, אוקיי? מה הסדר יום שלך, נגיד? בוא נדבר על זה רגע.
מה שזה קשור לפודקאסט?
לא רק. כאילו, מה הסדר יום בחיים? זאת אומרת, יכול להיות שחלק מהדברים שאתה עושה הם קשורים לפודקאסט, ויכול להיות שהם גם ממש לא. ואני יכולה להגיד שמהיכרות שלי את העולם, ותכף תענה רגע, לקחתי שנייה, אבל תחזור לשם. מהיכרות שלי את העולם, אנחנו רב תחומיים, אנחנו לא רק מקליטים פודקאסט, אתה לא רק יאיר של הפודקאסט.
נכון.
הלוואי שהיה אפשר רק להקליט פודקאסט.
או, בוא נדבר על זה. אבל כן, זאת אומרת, אתה איש של פודקאסט, כי יש לך עבר מסוים, כי יש לך הווה מסוים, כי יש לך איזשהו חלום מסוים, כי יש לך חבר או חברים, כי אתה אולי הולך לרוץ בבוקר, כי אתה אוהב... יש כל מיני, זאת אומרת, אנחנו הרבה יותר, אנחנו שלם שהוא הרבה יותר גדול מסכום החלקים שלו.
נכון.
וזאת ההזדמנות. אז נניח, סתם לדוגמה, כאילו, בתור מי שיש לו פודקאסט, אתה...
אז את צודקת, זה כאילו, זה הרבה פעלים, כאילו, זה כן. זה לקום בבוקר, להתאמן, לחשוב על הפודקאסט. לעבוד, תוך כן. כדי, לחשוב על הפודקאסט. לאכול, לחשוב על הפודקאסט. כאילו, כל הדרך אל הפודקאסט. כאילו, בסופו של דבר, הרבה בתוך זה, השיחות שלי עם יון, שהוא החבר ילדות שלי, זה הפך להיות 90% הפודקאסט.
כן.
לפחות 90%.
כן. ומה שלא, מה שאנחנו שומרים שזה לא קשור לפודקאסט, אנחנו מדברים עליו בפודקאסט.
נכון. כן.
אז זה ממש, ממש...
נכון, עשינו חישוב שאנחנו, שתינו כזה עובדים, נראה לי 10 שעות על הפודקאסט בשבוע, אבל כאילו כשדיברנו על זה, אני כזה בראש לי אומר, זה מרגיש לי כל כך הרבה יותר 10 שעות שבועיות על הפודקאסט. כן. מרגיש לי כאילו שאנחנו מוצאים פה לפחות 25 שעות לפחות.
כן.
30 שעות. אבל כן.
זה בדיוק זה. זאת אומרת, זה ממש להיות איתך כשאתה, הרי הרכיבים של זה מפוזרים ב, אתה יודע, במה שאתה עושה ביום-יום, בשוטף.
כן.
וכשאתה נמצא עם בן אדם, יש לך את הבלוק של הזמן, יש מערכים שמערכים 3 שעות, ויש מערכים שאפשר להיות איתם 30 יום ו-12 שעות, זאת אומרת, כל מערך בסופו של דבר מאפיין את המפגש איתו, באופן שמתאים ליום-יום שלו, ולמה שהוא עושה, ותכף נרחיב על זה, אבל בסופו של דבר כשאתה בא עכשיו אנחנו פה מקליטים פודקאסט, הפודקאסט הוא לא רק השעה הזאת, הוא הרבה יותר מזה. ושם מעניין להיות, זאת אומרת, ממש להיות איתך כשאתה הוגה, כשאתה חושב, כשאתה מתלבט, כי בסופו של דבר התוצר הסופי הוא לפעמים אפילו טכני, והדרך, התהליך, ההזדמנות ממש להיות, לייצר שם ממש איזושהי אינטראקציה בין אישית, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו צורכים ידע, נגיד לדעת, לשמוע איך זה, איך זה, איך זה נקרא? איך נקרא מי שמעביר פודקאסט?
לארח, להקליט.
כן, אז נניח, אם אתה רוצה לשמוע וללמוד על בן אדם איך זה לארח, להיות איש שמארח בפודקאסט, בטח יש לזה מילה יותר טובה, פודקאסטר, לא יודע?
כן.
אתם יודעים. תחשבו על זה, מה גיליתם?
שם פועל לפודקאסט.
כן.
כן. לפודקאסט.
לפודקאסט, כן, יאללה. שכחתי מה רציתי להגיד.
אם אתה רוצה לפודקאסט.
כן, אז זהו, בסופו של דבר, אז זה לא רק הדבר, זאת אומרת, אם אתה רוצה ללמוד מה זה להיות איש של פודקאסט, אז אתה יכול לצרוך את הידע, אתה יכול לשמוע פודקאסטים, אתה יכול לקרוא, אתה יכול לראיין, אתה יכול כל מיני, אבל יש איזשהו מעבר שאני חושבת שהמפגש האמיתי בין אנשים מייצר, וזה מה שהיה לנו חשוב לייצר בפלטפורמה, באמת, בידי נלייף, לאפשר את הממשק שהוא לא רק טכני, הוא לא רק מעביר ידע, אלא הוא ממש מאפשר איזשהו מפגש הדדי בין מי שעושה את הדבר לבין מי שמתעניין בדבר, ויכול להיות שיבוא אליך אורח שמתעניין בפודקאסטים, ויכול להיות ששגרת היום שלך היא מעניינת אותו, ויכול להיות גם מהרבה סיבות אחרות, אבל יש משהו שהוא הופך להיות, הופך את החוויה להיות תלת מימדית, זאת אומרת, זה לא רק שטוח, כי האינפורמציה נמצאת בכל מקום.
או, לגמרי, זה, לא, תקשיב, זה לגמרי שונה, כאילו, זה שונה, זה שונה לגמרי. זה כמו, אני ואיר אוהבים כושר, זה כמו עכשיו לקרוא ספר לכושר, לראות פודקאסטים לכושר, או אשכרה להיצמד למאמן כושר, שיעזור לך, כאילו, זה העניין הבין אישי, שזה מגניב ש... מרגיש לי ששתי נושאים שדיברנו עליהם, זה בדיוק העניין הבין-אישי, שאולי באמת נראה לי הערך הכי טוב שאנחנו יכולים לצאת מהפודקאסט הזה, אנחנו ולקהל שמקשיב, זה שלחפש איכשהו את הבין-אישיות, כשאנחנו מרגישים שלרוב האנשים קצת נאבד, אולי זה למה אנחנו קצת מחפשים את זה בקהילות מסוימות בעבודה, בפודקאסטים וזה וכאלה, את הקרבה הזאת, אבל... הקרבה הבין-אישית של להגיע ולהצטרף למישהו ביום שלו כדי ללמוד איך לפודקאסט, או איך לעשות כושר, או איך כל מיני דברים, זה לגמרי שונה מאשר לקרוא את זה בספר, לראות סרטון הזה, או לקרוא את זה לגמרי שונה.
אתה לא בהכרח, לא אתה, אבל נגיד, האורחים לא תמיד בהכרח מגיעים כדי לרכוש ידע, כי דווקא כמו שאמרתי קודם, הידע קיים, אבל לפעמים זה באמת, לפעמים זה לספוג השראה.
כן.
להבין איך זה עובד, ממש, אתה יודע, אתה ממש נכנס אל מאחורי הקלעים, לא רק הפיזיים, אלא גם של המחשבה.
כן.
וזה מגניב, ולפעמים זה סתם כיף, לפעמים זה מעניין לראות בן אדם שהוא שונה ממני, או מאוד דומה לי אגב, יש ככה וככה, ולראות איך הוא מתנהל.
נכון.
וזה מגניב. וזה מזכיר לי משהו שאמרת בהתחלה, יון קודם דיבר על, על השכונה בנתניה, ועל על הגדרות וככה. אז אני חושבת שהאנושות... בטח ב, לא יודעת, כמה עשרות שנים, ואולי גם יותר האחרונות, עברה להיות כולה עם גדרות. זאת אומרת, זה לא רק השכונה בנתניה, זה גם העיר שבה אנחנו חיים, וזה גם המדינות שאנחנו חיים, וזה משפיע גם על בני האדם שאנחנו.
כן.
וזה הופך להיות משהו שהוא נוכח.
כן.
וזה חסר. אנשים, זאת אומרת, זה היצר הטבעי שלנו. אנשים רוצים להיות בחברת אנשים, אנשים רוצים ליהנות בקרבת אנשים, ורוצים גם להיות נגישים לאנשים.
וואו, ממש.
וזה מה שמדהים. אני, בתפיסה שלי, למה זה היה לי כאילו, למה נפל לי הסימון? כי אמרתי לכם קודם, אני אישה של אנשים.
כן.
ובתפיסה שלי, אנשים הם מאוד זמינים. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן רואים אנשים סביבנו. לא משנה, כמו שאמרת קודם, בעבודה, בשכונה, לא משנה, בבית ספר, בקהילה, משנה מה. אבל כמו שאומרים, הגם, למרות שהם זמינים והם נמצאים לידינו, אנחנו לא תמיד, לא תמיד מרגישים אותם.
עושים את הצעד.
אין קרבה, לא תמיד, כן, אין קהילה. וואו. הקרבה חסרה.
כל כך, כן.
והיה לי ברור שמה שלי חשוב להביא לעולם, לאנשים, זה את הנגישות. אני מאמינה שאנשים יכולים להיות נגישים אחד לשני.
כן.
וזה מה ש... זה מה שאנחנו רוצים לעשות.
ואם אני מוסיף עוד רבד שלא קורשור למה שאת אומרת, אבל אם אני כבר אומר על, על הרצון לקרבה הזאת שלא קיימת במרכז, הרבה אנשים בגלל אורך היום שלהם,
נכון.
מפילים את זה, הזוגיות, כאילו אני לא מסיק את זה בשום מקום, אז אתה או את צריכים למלא את כל החלל הזה, אז הם מוסיפים המון ציפיות, וזה למה הרבה אנשים במרכז, גם לא מצליחים למצוא זוגיות בריאה. סתם, הוספתי פה עוד איזה תיאוריה ככה.
אתה צודק.
כן. כן. זה מעניין, זה מעניין מהסיבה שבאמת אתה יודע, זה מעניין כי זה גורם לחשוב, כי בסופו של דבר השאלה שאתה שואל, אולי, מתוך מה שאתה אומר, אני שומעת שאלה, עם כמה אנשים אנחנו מצפים מעצמנו להיות באינטראקציה, אוקיי? האם זה רק בן הזוג או בת הזוג שלנו שנמצאים בבית, או שיש מנעד הרבה יותר רחב של אנשים, כי גם אני הרבה יותר רחבה, וכמה אנשים יכולים למלא בכמה חלקים.
כן.
וברגע שאתה יודע לפזר את זה או למנן את זה,
כן.
או לדעת שלא הכל נמצא בבן אדם אחד, אז גם תיאום הציפיות הוא הופך להיות יותר, איך אני אגיד, בהלימה.
כן.
ואז גם התסכול יורד וככה, אבל קטונתי, כן? כן. אני פשוט שומעת את השאלה, וזאת שאלה מעניינת מאוד. כן.
ואינטראקציה מתכוונת כאילו אינטראקציה אמיתית, לא סתם כזה היי ביי, קר כזה של המשרד, או של העבודה, או של...
כן, כן.
או של האנשים בבניין, כאילו.
ממש. כן, ממש.
וואו, לגמרי. ממש.
רגע, ובאיזה שלב אתם נמצאים עכשיו עם המיזם הזה? כאילו, מה, כמה זמן הוא פועל כבר? איך הולך עכשיו? מה אתם רוצים לעשות בהמשך?
אוקיי, אז אנחנו ממש בתחילת הדרך, עלינו להעביר עכשיו בישראל, לפני...
אתר יפה.
חודשיים, שלושה, תודה.
עבדתם עליו בטח.
כן, כן, כן. הגרעין, הגרעין הרעיון כבר נולד לפני כמה שנים, בשנתיים האחרונות עבדנו פול פאוור כדי שזה יקרה. הגרעין נולד הרבה לפני הקורונה, אגב. הקורונה ככה באה, ורגע היינו צריכים להבין לאן העולם הולך. אז עצרנו, ואז הבנו, ואז המשכנו. ועשינו התאמות, ומשם אנחנו באמת בתוך זה. אז עלינו להעביר עכשיו בישראל, אנחנו התחלנו עם מערכים ישראלים, למערכים הישראלים התחיל להגיע קהל ישראלי, אחר כך בהמשך כבר בקרוב התחיל להגיע קהל מחול, למערכים הישראלים שלנו, ומכאן אחר כך כבר נצא לשוק הגלובלי, שאני כבר כל כך כל כך בא לי, אבל אנחנו ככה מאוד חשוב לנו לעשות את הדברים בצורה דרגתית, וללמוד נכונה. ולנתח, ו...
כן.
כן, ואני רק אגיד בהקשר הזה, שהחזון בתפיסה שלנו, היא שבסופו של דבר, כל אחד, כל אדם, מכל מקום בעולם, יוכל לבחור ולפגוש כל אדם מכל מקום בעולם. אז לשם יפה, אנחנו בשאיפה להגיע.
זה מרגיש לי קצת כמו Airbnb של, של אנשים, אבל.
כן. כן.
כאילו, אתם מבינים מה אני אומר? אתה לא, mm-hmm. אתה לא בא לישון אצל מישהו בבית, אתה בא להכיר אותו. נכון? זה נכון מה שאני אומר, או שאני סתם המצאתי פה משהו טיפשי לחלוטין?
כן, לא, הוא לא טיפשי. ברמת המודל, כן. זאת אומרת, זה... הרוח היא כזאת. גם ל-Airbnb, אגב, לקח כמעט 10 שנים לעשות ממש מה שנקרא כניסה לשוק. זאת אומרת, התהליך הדירה לשוק לקח הרבה זמן, כי בהתחלה אנשים לא הבינו איך אתה נכנס לבן אדם הביתה והולך לישון אצלו.
כמו עם אובר.
כן, אותו דבר. והיום Airbnb, אגב, היא חברת התיירות הגדולה בעולם.
נכון.
וזה מטורף.
כן. שאין לה נדלן בכלל.
כן, אז, אז זה לוקח זמן, וזה לוקח את תהליך ארוך, ו... אז אנחנו בשלב הזה, זאת אומרת, Airbnb, אגב, זו דוגמה באמת לפלטפורמה שעשתה דרך, שעשתה עבודה שהרוח בה היא דומה, סליחה, של באמת, כמו שרואים היום, בעולם החדש של, 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 של המרחבים שהם שיתופיים, זאת אומרת, גם הובר לצורך העניין, גם Airbnb, משתמשים במה שכבר קיים, זאת אומרת, הכל קיים, הכל נמצא. בואו נמנף את זה.
שמע... שמע מעניין.
וואלה, מורה השראה. נראה לי פשוט נגענו פה בכל מיני יצרים כל כך פנימי של האדם, שפשוט נראה לי קלט בול עם הרעיון הזה של, ה, של המיזם, שזה פשוט נפלא. וואלה, עושה... זה לא יכול לחשוב על, על הבחירות שלך בחיים, על המקום שאני נמצא בו לגמרי. וכן, כאילו, נראה לי זה מתחבר בצוין, כי עם כל מה שאמרנו שאולי למי שכמונו, מי שמאזין לפודקאסט שבמצב או באזור דומה לנו, שחסר לו קצת עניין, שהוא עכשיו הוא שם לב שחסר לו קצת עניין קהילתי, או עניין כן. של זה, נראה לי, המיזם הזה זה אחלה דרך, לראות, קצת להכניס את האצבע למים, כדי נכון. להבין נכון. איזה עוד אופציות יש.
נכון. נכון.
כמו שאמרת, זה לא רק ללמוד מקצוע חדש, נכון. אבל קצת להרגיש חיים של מישהו אחר, לא רק כאילו להכיר מישהו חדש בעבודה, ואי, מה אתה עושה בחיים, לא, זה אשכרה כאילו להגיע...
אתה ממש נכנס לאיזושהי מציאות אלטרנטיבית. אתה ממש כאילו חי בתוך, לא חי, אתה לא חי, אתה מצטרף ומבקר בתוך מציאות ובתוך סיפור של מישהו אחר, וזה החיים האמיתיים שלו.
כן, כי זה אחד הדברים שאנשים, שוב, נקרא לזה שם קוד המרכז, כן? כי זה יכול להיות קוד במרכז, כל מיני קהילות בישראל שאתה מרגיש סגור או מבודד.
גם בישראל וגם בעולם, זאת אומרת, מבחינתי ישראל היא מיקרוקוסמוס של העולם. סופו של דבר מה שקורה פה, קורה גם במדינות אחרות בעולם, וקורה כאילו בחברה המערבית בעיקר.
ממש, כן. אז מה שקורה במקומות במרכז, זה ש... וואי, ברח לי כמה חשבה לגמרי.
אז אני אחפה עליך, ואני אגיד שאם אני הייתי רוצה ללכת ולחוות עולם, הייתי רוצה ללכת לשיפוצניק.
וואלה.
כן, יש לי תמיד בראש מחשבה למה לא הלכתי ללמוד בנייה ולהיות שיפוצניק, וכאילו, זה עולם שמאוד מעניין אותי.
כן.
אז לגמרי הייתי הולך ועושה את זה.
עוד הגרות.
כן, הגרות, אבל אני מכיר מסבא שלי זה, אבל כאילו, כבר ראיתי את העולם, אני מכיר אותו. אבל העולם שהשיפוצים...
אה, לא מכיר כאילו. אבל תחשוב עכשיו באמת, כאילו, לעבור, נגיד, לדרום ולהיות נגר,
חלום.
ושמדי פעם אנשים יבואו אליך, יצרפו אליך, ירגישו את ה...
וואלה.
אתה מבין מה זה? זה אפשרי?
כן.
וואלה, זה אפשרי. ותחשוב כמה אנשים תכיר דרך הנגרות.
כן.
סתם, משתי לי ערך אחר. יאיר בדרך כלל אוהב לשתי לי רעיונות, כדי שהוא יוכל ליהנות מדברים. כזה, וואי, יון, איך בא לי, לא יודע, פיצה, ואז כאילו אני מתחיל לדבר איך עושים.
ואז יון מכין לי פיצה.
כן, אז זה פעם ראשונה שאני משתי לו רעיון. יאיר, נגרות, לך תעשה.
בגלל זה זה 10 שעות מרגיש כמו שמחה.
אבל אתה יודע מה ההבדל, שעכשיו אתה לא צריך להשתי לי את הרעיונות האלה, אתה צריך להשתי לשיר, לאשתי.
כן. לא, זה כבר, אני משאיר לך את העבודה הזאת. אם אני משאיר אצלך מספיק רצון, אולי זה ישחיל את עצמו.
אני רוצה להגיב לשני דברים שאמרתם, שככה עלו לאחרונה. אחד האנשים שעוד אין לנו בפלטפורמה, אבל לי באופן אישי מאוד חשוב, זה מה שנקרא, אני אומרת במרכאות, האנשים השקופים, שלא תמיד רואים אותם. אז נניח אחד הקולות שעלו לאחרונה, זה שמישהו סיפר לי שהוא רוצה לפגוש, ולהצטרף למישהו שהוא עובד במסעית של הזבל. ממש להבין.
וואו, לגמרי.
איך זה נראה, איך זה מרגיש, איך זה, איך
כן,
זה.
כן.
איך אתה קם עם זה בבוקר, איך אתה הולך, איך זה להיות האדם הזה.
ממש.
ובהמשך למה שאמרת יון קודם, אז באמת הרבה פעמים אנשים גם רוצים לראות את מי שאולי דומה להם או שונה מהם, אבל הרבה פעמים יש אנשים מתעניינים במי שנמצא אולי 2 צעדים קדימה, זאת אומרת, המקום שהיית רוצה להיות בו, ואתה כן. עדיין לא נמצא בו, mm-hmm. אז כזה, כלומר, לראות איך זה מרגיש, ואיך זה נהיה, ואולי גם לשאול את עצמי, מה אולי כדאי לי לעשות, כדי כן. להגיע לשם?
דווקא, לא יודע אם זה נחשב 2 צעדים קדימה, נראה לי מבחינת החברה של היום, מישהו כמו mm-hmm. חקלאי נחשב צעדים אחורה, וזה משהו שמשל אחרי מעניין אותי לראות. או כן. כשאמרת אנשים שקופים, אמרת זה, מישהו במסעית זבל, פועל בניין.
כן.
כאילו, אני חייב לדעות שבגיל מאוחר מדי, mm-hmm. אשכרה נפל לי הסימון, mm-hmm. שכזה הסתכלתי על הבניין שאני גר בו, ואני שמתי לב כאילו, כל זה לא כזה. Mm-hmm. מרחוק, אני רואה מכונות. אבל אשכרה, כאילו, כל הבניין הזה,
זה אנשים.
זה אנשים עם הידיים שלהם עשו כן. דברים.
כן.
אז אני יודע שעכשיו, כשפועל בניין, כשהוא עובד, הוא לא כל היום עובד כמו מכונה. Mm-hmm. יש את זה כאלה, אבל פשוט להצטרף ליום עם מישהו שהוא פועל בניין, זה נראה כן. לי מרתק.
נכון.
כן,
נכון,
ממש.
נכון, לגמרי. ובאותה מידה, נניח סתם לדוגמה בדיוק, אתמול סיימתי לקרוא איזה ספר, על איזשהו יזם בינלאומי, אני עוד צריכה רגע להעז לראות שאני פונה אליו, ובא לי להיות איתו, בא לי להצטרף אליו ליום בחיים שלו, וזה מהמם, כי נגיד אצלנו, כרגע אנחנו בישראל, יש אנשים שעובדים שהם יזמים, יש אנשים שמגיעים מארגונים, כאילו יש כל מיני, זאת אומרת, זה כן. אנשים ממגוון העולמות, וזה הקסם, כמו שאמרת קודם, על אם להיות עם בת זוג או בן זוג, לא משנה, כן. אם זה האחד שלנו, אז לא בהכרח. יש הרבה אנשים שיכולים להיות לנו מעניינים, כי הם סוג של אולי אפילו מראה mm-hmm. למי שאנחנו,
כן.
ולמה שמעניין אותנו, וזה, בעיניי זה אינסופי, כלומר, תמיד יש עוד משהו שיכול להיות מעניין, עוד מישהו שיכול לפתוח לנו עוד משהו בתוכנו,
כן.
במחשבה שלנו, ושוב, לפעמים זה פשוט, זה כיף, כאילו זה מעניין, זה מדליק.
לגמרי.
וזה מפגש שהוא בעצם, הוא מפגש שהוא חד פעמי, אז ממפגש כזה כל כך הרבה דברים יכולים לקרות, כאילו זה...
ואולי באמת תמצא מענה לצורך או לחוסר שלך בחיים, במקום שלא ציפית למצוא אותו.
כן.
אולי כאילו אתה, כמו שאמרנו, אתה חי בעבודת משרדית, או אפילו הייטק, אתה מרגיש שפשוט חסר לך, לא יודע, זמן פנוי, יצירתיות, קהילה, מה שזה לא, ותמצא את זה אצל, לא יודע, מישהו שהוא עובד במסעית זבל.
כן.
או תמצא את זה מישהו שהוא יזם, או מישהו שגר כן. בדרום, או דברים כאלה.
כן, כן.
כאילו, לא ציפית לזה, אבל פתאום אתה נפתח לאופציות אחרות של החיים, של וואלה.
כן.
אז פה, אני לא למדתי את זה, כיף לך לא הראה לי את זה, ועכשיו שאני חווה את זה, ועכשיו שאני רואה את זה איתו, mm-hmm. זה יכול להיות אחלה פתרון הבא.
זה גם יכול להיות ממש צ'ופר טוב לעובדים.
נכון.
כשאתה בא אנחנו. כזה, במקום, לא יודע, כך יום עלינו, תגלה עולם.
נכון.
כן, לגמרי.
נכון. תגלה עולם, ובאמת כשאתה אומר את זה, אז אני רוצה להגיד שבתפיסה שלנו, כל בן אדם הוא עולם. וכשאתה מגלה עולם, אתה מגלה גם את האחר שהוא עולם, וגם את עצמך, שאתה
כן.
העולם.
נכון.
אז באמת זה משלים, זאת אומרת, זה מזין אחד את השני. אז לגמרי כן.
וואו,
כן.
מדהים. נראה לי שזאת דרך מעניינת להתחיל להתכנס, כי וואלה, הרבה מידע, הרבה חומר למחשבה.
הרבה חומר למחשבה, הרבה תחושות, הרבה רגשות.
כן,
לגמרי.
תספרי לנו אחרי זה איך...
ספרו לנו איך מתכנסים פה.
תספרי לנו אחרי זה איך מתמיינים להתקבל לאזור שם. זה יכול להיות מעניין.
כן, לקמאים.
בטח, אבל נהיה ממש קשה להתקבל למקומות האלה.
משאבים וכאלה. גם הדרום נהיה קשה, אני יודע שכאילו המרכז ובשרון וכאלה זה בלתי אפשרי. גם הדרום נהיה?
כן, חשבתי בהתחלה שאתה שואל איך מתקבלים להיות מארח ב-Day in a Life, זה מה ש...
אז אפשר גם, כן. ראיתי שזה פשוט באתר, אפשר.
כן, כן. אני רק אגיד שזאת באמת, בסופו של זאת קהילה עסקית, זאת אומרת, המארחים זה ממש, זה עוד פלטפורמה, זאת אומרת, זה ממש עוד ערוץ הכנסה במובן הזה. וכן, אז זה מגניב, כן. כן, הכל דרך הפלטפורמה קורה, אז זה במובן
הכל
זה.
הכל יהיה קישור למטה כמובן, אתם לא צריכים להתאמץ, כן. פשוט ללחוץ.
כן, לגמרי, סבבה. ואיך להתקבל אלינו? אני אומרת, בואו נתחיל בסיבוב מסביב לכיכר. תבואו, תקשרו אליי, אתם.
קודם כל תגיעו.
קודם כל תגיעו ונעשה את הסיבוב מסביב לכיכר, ואז תרגישו רגע אם זה בכלל שלכם, כי אמרתי לכם, לי זה לא היה מובן מאליו בכלל.
כן.
ויש גם סינון טבעי, כאילו אנשים, זה לא קורה הרבה, כן. אבל זה קורה, שאנשים מגיעים לאזור שלנו, אני משערת שגם לאזורים אחרים שהם יותר פריפריה בארץ,
כן.
וזה פחות מתאים.
לגמרי, אבל אז, גם מה שאני יכול להוסיף כאן זה, אף לא גרתי בדרום, אבל עברתי מוצע בחיי הכל שאתם חייתי שלוש, באה דירה מה שזה לא יהיה, ואני כן. חייב להגיד שבסופו של דבר, לא משנה איפה אתה עובר, אפילו אם זה המקום שהכי לא חשבת שהוא יהיה מתאים לך, כמו אני ביד אליהו, בסופו של דבר, זה יהיה המקום האהוב לך, כי זה הופך להיות הבית. אז כמו שאמרת, בהתחלה זה היה לך מובן מאליו בכלל, אבל עכשיו, כאילו, את אומרת שהדרום זה חלק ממך.
כן.
אז לגמרי, אולי כאילו בהתחלה זה לא מרגיש טבעי, אבל תמיד אפשר למצוא את היופי, לא משנה איפה אתה עובר. אבל זה גם מאוד קשה לגור בדרום.
כן, כן. תראה, אני בדיוק עכשיו נמצאת באיזושהי נקודת אפר, כי בבית שבו גדלתי בילדותי, שם גרתי עד גיל 18. זאת אומרת שחייתי שם 18 שנים. ועכשיו זאת הפעם הראשונה שאני, ושם, מכל מיני סיבות, כבר הבנו שזה פחות מתאים לנו, ורצינו לעבור כמשפחה, אז עוד הייתי צעירה. והיום, עוד מעט כשאנחנו 18 שנה בקמיין, זאת הפעם הראשונה שאני מרגישה שאני חיה במקום ברצף כל כך הרבה זמן, ובא לי להישאר. וזאת הרגשה שלא חוויתי מעולם. היא כל כך חשובה. כן, כי בדרך היינו, אתה יודע, בתחנות, בדקנו, היינו, זה התאים כי למדנו פה, זה התאים כי עבדנו כאן, כאילו, כל מיני שיקולים כזה של החיים. ואם, כאילו, אם אנחנו מתכנסים, אז כאילו, אני אגיד שבאמת ההתחלה, וזה לא סוף. אגב, אני עכשיו בדיוק הולכת להיות בת 45, אז עכשיו אני עושה לעצמי מפיקה מסיבת אמצע ה-90, אז זה ממש לא הסוף, תמיד אנחנו באמצע הדרך. כן, זה בהשראת מסיבת אמצע ה-70 שעשיתי כשאבא שלי נפטר. גם סיפור, נשמור את זה לפודקאסט הבא.
לא הייתי נותן לך יותר מ-38.
אני גם, ממש ממש לא.
סבבה. שוב, בסיפור הבא, בפעם הבאה שאני אפגש, נדבר על תפיסת הזמן, היא חלק מאוד משמעותי מהדרך שבה אנחנו חיים. אגב, דיברנו על הזן, הזכרנו את הזן, בסוף לא דיברנו עליו. אז כן, אז אני אומרת שכאילו ההתחלה והנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, אני באופן אישי נמצאים עכשיו, נמצאת, אני רגע אדבר ברבה, כנראה. זה ה-18 שנה מהילדות וה-18 שנה של עכשיו, ממש מבחינתי משקפת את הדרך שעשיתי ברמה הכי אישית, כאילו זה ברמה תחושת הבית.
יפה,
אז,
ממש.
כן, זאת זכות מבחינתי שהיא ממש לא מובנת מאליה, ואני באמת אומרת תודה.
מדהים. מדהים.
מדהים, כן.
וואלה, הצלחת לגרום לנו לחשוב מחשבות, אז זה כבר משהו, ואני בטוח, יאללה. אני בטוח שגם המאזינים מסתקרנים עכשיו.
ממש.
לגמרי. כן. וכמובן שכל הכישורים והדברים שצריך יהיו למטה. גם לתאג, יש לקמיין, יש איזה עמוד פייסבוק או משהו, נשים גם אותם. נשים גם אותם. וזהו, כאילו...
כן, בואי תגיד אנשים כאילו למי שלא רוצה לחוץ. איך מוצאים אותך? איפה למצוא אותך?
אותי דרך הפייסבוק אפשר, דרך הטלפון, דרך האתר, דרך Day in a Life. מי שרוצה למצוא אותי, מוצא אותי, אז... בכל הפלטפורמות אני מופיעה.
סבבה. אז היה ממש כיף, תודה רבה.
בשמחה
רבה. ואני גם רוצה להגיד תודה למיקה ולמינקובסקי, על זה שהם
עשו את
השידחו בינינו.
בדיוק. היה ממש כיף ותודה.
יאללה, כן. תודה יאיר, תודה יון.
תודה לך.
כיף.
אז עד כאן לפודקאסט, בואו נערך דוגרי, פודקאסט שבו אני ויון מערכים.
דוגרי.
יאללה ביי חברים.
סלמת חברים.
דוגרי.